מזכיר. יש אצבע מאשימה?
זהו, שאני כאילו יש לי הערות עד עמד ב', אבל לא סימנתי עד איפה הגענו, אז זה פתוח לי דווקא לכיוון עמד ג'.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל בנו בדברו.
אמן.
יש סט אחד.
יש סט,
אני חושב.
שוב אתה בלי.
לא, אז מה זה מה שהיה אצלך?
זה בכלל עד למה.
אני בכלל לא ידעתי לאן הגענו, כי בשיעור הקודם לא הייתי. הייתי בשיעור הקודם? אז באיזה שיעור לא הייתי? אז למה אין לי הקלטה של השיעור הקודם?
כי זה שלך לא עבד.
זה לא עבד.
זה לא עבד?
זה אותו סט.
זה לא עבד?
מה, זה שלך לא עבד.
יש למדים על
המידה. כי אני חשבתי להדפיס. אני חשבתי להדפיס את פרק ד' ולא זכרתי אם הגענו אליו או לא.
לא הגענו.
איפה הוא דיבר על יושר ועיגולים? עוד עברנו את זה כבר?
דילגנו, לא?
אני לא זוכר. אני זוכר שהייתה לנו איזושהי כוונה ללמוד את המאמר של הרב. אני לא זוכר אם למדנו אותו או לא, על יושר ועיגולים, איפשהו בתוך כדי הלימוד.
ודאי שלא לימדנו אותו.
לא למדנו אותו, אבל היינו צריכים ללמוד אותו.
כן?
נדמה לי.
טוב, אם כבודו אומר כך, אז כנראה שכבודו יודע.
דווקא יש לי, מצטער. דף למד ד', שורה 12, יש תחס.
אוקיי, זאת אומרת שיש לנו בעיה. שאין לנו דפים.
ויש את זה
ברקע. מה, אתה רוצה להגיד שנספיק יותר מזה?
ואת זה למה, מתי הבאת?
אין לי אותו.
מה? אז יש מספיק עסקים.
יש?
כן.
טוב, אז אולי נסיים כפי שיאיר.
אז כמו שאני אומר לך, תכין היום עוד את הסט הבא.
הנה זה שורת יש שווה 10, זה מה שאמרתי שדילגנו.
אז יש לך זיכרון טוב.
ובכן, יש פה אורות הקודש.
יש פה אורות הקודש, אבל אין פה המאמר של הרב.
נכון.
אתה רוצה להביא שלפחות נקרא את הקטע של אורות הקודש? כן. מה יש?
יש לי בלקאוט, הוצאתי מהתיק מגיד תעלומה עכשיו, לא שאנחנו צריכים את זה, אבל הוצאתי אותו מהתיק.
אני ראיתי אותו, הוא היה מקופל.
אחד מאלה.
אוקיי.
אז אולי זה הגיע לשם, אבל יש פה.
המקופל.
כי הוא פה לא נמצא?
לא,
חי,
לא.
חי.
לא, הוא לא היה ישר, הוא היה מקופל.
אז בסדר,
זה הכי חיכלוק, זה נראה.
שם המקופל זה עיגולים וזה יושר.
אז הסברת את השיעור, אפשר להמשיך הלאה.
אוקיי,
כבר הסבירו לנו
עיגול פינות.
טוב, אם אנחנו קוראים את זה, אנחנו מתחילים איכשהו מהאמצע.
אפשר להתחיל מההתחלה, זאת אומרת, יש שם חלק א'.
צריך רגע לחזור רגע מה... מפה... זה רש"י ורשב"ם?
טוב. לצורך העניין אנחנו נחזור לקטע אחד מהתוספות שבתחילת עמוד ב', שבא כביכול לחלוק על פירושו של רש"י. אתם זוכרים שעל דילמה ביית אורו הוא ומאי ותהר, תהר גברה, שזה השורה הראשונה שבעמוד ב' בגמרא, רש"י פירש, דילמה ביית אורו, על ביית אורו רש"י פירש, שיעור השמש ביום השמיני, ותהר האיש עצמו בהבאת קורבנותיו ואחר יאכל. אז על העניין הזה תוספות שמביאים אותו בשם הרשב"ם, שהוא נכדו של רש"י, מציע דרך אחרת להבין את הדילמה ביאת אורו הוא, שהוא ויש לומר דהכי פירושו. אני קורא באמצע הפירוש של התוספות, אז בגמרות שלהם תוספות הוא נמצא איפה שהוא למטה.
אחד דיבור מתחיל?
לא, הדיבור המתחיל הוא דילמה. ואני מתחיל באמצע ויש לומר דהכי פירושו.
שורה רביעית משורת הרחבות התוספות.
ממאי דהי ובא השמש ותהר ביית שמש הוא ממש. פירושו של ביית השמש ממש, זאת אומרת סוף בין השמשות. ומאי ותהר, תהר יומה, שזה פירוש הדבר שהיום נגמר. דהיינו צאת הכוכבים. דילמה, ייתכן שאפשר לומר ביית אורו הוא, דהיינו התחלתה של של השקיעה. מה? אנחנו קראנו את התוספות הזה כבר פעם, כן? אז הוא אומר שכשהוא אומר אולי, כשאומר ובא השמש, ואומרים שזה אולי ביאת אורו, זאת אומרת שהזמן שבו האור מתחיל להסתלק, שזה תחילת הזמן של בין השמשות, כן? תחילתה של שקיעת החמה, והוא תחילת הכנסתה ברקיע. ועדיין יש שעות ביום חמש מילין עד צאת הכוכבים. אתם זוכרים שאנחנו דיברנו קצת על העניין של השעון והמדד של הדברים לפי הליכי חיים של האדם לעומת אביזרים טכניים שהם הופכים את המציאות לארטילאית כזאת. ומאי ותהר, ואז מה פירוש של ותהר? תהר גברה. למה תהר גברה? הולך למקווה. התהליך עקרונית הוא כזה שמשך כל היום הוא עדיין תמה, הוא יכול לרדת למקווה לטבול בתחילת בין השמשות, הערב שמשו, ואז ותהר גברה. והשתה למתניתין דהארה לא קשה מידי דמצי לממר העריב שמשו דהתם היינו ביית אורו, ואף מהתם לא תפשוד דהיינו צאת הכוכבים. זאת אומרת שאם אתה קורא בצורה כזאת, זאת אומרת שאז היית יכול לומר ש מהמשנה שמה אתה תלמד שמדובר בצאת הכוכבים, ולכן אתה גורס משם לכאן. אבל אם אתה קורא את הפסוק בצורה ששמרנו שביאת אורו פירושו תחילת השקיעה, אז גם שמה אין לך, גם משמה אין לך הוכחה על צאת הכוכבים. משום אחרי יצטרך להטוי הכה הברייתא דצאת הכוכבים, והיות ואין לנו יותר האסמכתה הזאת משמה לומר שמדובר בצאת הכוכבים, אז מניין לנו שמדובר בצאת הכוכבים? אנחנו צריכים את הברייתא. ושוב, הברייתא, כפי שאנחנו נראה עוד בהמשך, היא בסגנון של ואף על פי שאין ראיה לדבר, רמז לדבר או סימן לדבר עיקר, כן? והוא צאת הכוכבים. שצאת הכוכבים הוא לא ראיה אלא סימן בעלמה, אבל את זה אנחנו עוד נראים. וזאת אומרת שיש לנו כאן שתי דרכים כדי להסתכל על המציאות הזאת, אחת מבחינת תהר יומה ואחת מבחינת תהר גברה. אז תהר יומה זה שייך למהלכי הטבע והמציאות החיצונית, בעוד שתהר גברה זה בבחינת המציאות של האדם בעולם. אז לצורך ההגדרות הפשוטות בדבר הזה, חוקי הטבע וכל התהליכים הקשורים לעניינים ששייכים לטבע בתוך שכזה, הם משויכים בלשון הקבלה לספירות העיגולים. יש שלמות מסוימת בעיגול, אבל השלמות הזאת של העיגול, במיוחד מהפן הזה או מהצד הזה, שזה דבר שאין לו התחלה ולא סוף. עיגול. אין לו התחלה ולא סוף. וזאת אומרת שזה מציאות אנונימית כזאת, שהיא מושלמת אבל זרה, לעומת הקו, שמטבע הקו יש הבדל לפי המיקום שבו אתה מתמקם בקו. אפילו תאמר, אני לא מדבר כאן רק מהבחינה המתמטית, כן, שהקו יכול להיות אינסופי, אז גם לקו אינסופי אין לו התחלה וסוף. אבל אם אתה מסתכל על הקו לא מבחינת האינסופיות שלו, אלא מכך שהוא מתחיל באיזושהי נקודה על העיגול והולכת למרכז, אז ודאי שיש לה התחלה על הפריפריה ויש לה נאמר סוף במרכז. אז הספירות של היושר, של קו היושר, הן לפי השיעור קומה של האדם. אז ספירות היושר זה קומת האדם, ספירות העיגולים זה הטבע, תהר יומה תהר גברה. אז איך נולדות ספירות היושר וספירות העיגולים, זה השיעור הקודם, כן? שאולי פעם לפי הצעתו של יאיר נקרא אותו בפירושו של הרב על המאמר הזה של הרב קוק, שב-1985 היה יום עיון לאור 50 שנה להסתלקותו של מרן הרב קוק זצ"ל, ש שבו השתתף הרב אשכנזי גם כן, והוא דיבר שמה, נתן פירוש על המאמר הזה של הרב קוק תחת כותרת של שימוש במושגים קבליים בכתבי הרב. אז ככה כותב הרב, זה באורות הקודש בחלק ג' לא חלק ב', סליחה דווקא.
למה? זה חלק ג', קרח ג',
קרח ג', אבל חלק ב' במוסר הקודש. דרך אגב, אני לא יודע אם כך ממש אגב אוכי כמה שמלן, כן? דבר שלא ידענו כבר שיצא לאור לפני לא הרבה זמן פירוש של הרב הנזיר על ספר חשוב של הרמח"ל, קלח פתחי חוכמה, ושם יש התייחסות רחבה על ספר בכתב יד של הנזיר, פירוש על אורות הקודש בשם חוג הראייה. אז אני חושב שאנחנו צריכים להפציר בכל מי שקשור לעניין שיוציאו לאור את הספר הזה. מה זה, זה זוועה להשאיר ספר כזה בכתב יד. טוב, אז פסקה י"ח, רז היושר והעיגולים. כבר מההתחלה אולי צריך לציין מה שהוא בדבר הזה, זה שלפי הסדר הכרונולוגי ספירות היושר יוצאות אחר ספירות העיגולים, והרב בכותרת של הפסקה כאן הופך את הסדר של הדברים, כי זה בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת שהיעד, הכוונה, התכלית, זה דווקא האדם, והעולם קיים עבור האדם ולא ההפך. זה מצד אחד. שנית, זה מבליט גם כן את ההנגדה שיש בין הלשון יחיד ביושר לעומת הלשון רבים של העיגולים, שיש בחינה של אחדות. כל דבר שניתן לריבוי הוא אנונימי יותר, הוא יותר שייך לצד של האפשרות של הכמות. זאת אחת הסיבות, לא היחידה, אבל זאת אחת הסיבות שלא סופרים בני אדם. אתם יודעים שכשאנחנו רוצים לדעת אם יש לנו מניין, אז אנחנו לא אומרים 1, 2, 3 לספור. אנחנו משתמשים בפסוקים, יש כמה פסוקים כאלה שיש בהם 10 מילים, אז אנחנו מתחילים איפה שהוא ונותנים מתנה לכל יהודי מילה אחת בפסוק. ככה מכאן הסגנון או הביטוי ביידיש, שרוצים לומר שחסר משהו, דר אוילם פלט, חסר העולם. למה?
זה הסוף של הפסוק,
זה הסוף של הפסוק, למילה האחרונה בפסוק. אז כשאנחנו תשעה, אז ככה אומר הרב, היושר הוא הדבר היותר עיקרי בהוויה, העיגולים הם תפלים לו. כלומר, חוזר על מה קשור לעניין של היושר, כלומר חופש החיים, החופש המוחלט מצד מקור ההוויה, החופש שבמושג האלוהי, שיצירת ההוויה באה מצידו המוסרי, זהו הכל. ומשם נמשך שהמוסר שבאוכות החיים הוא הצד המכריע את החיים. המוסר המוגבל האנושי איננו שלם, מפני שבעצמו הוא צריך למוסר להעמידו על טהרתו. אבל המושג המוסרי שבהחלטת המהות שבו, זוהי הצורה היותר פנימית שבהוויה. זאת היא השכינה, המביאה להכרה האלוהית בתופעות העוזה, היא האם המשפלת עצמה עד תחתית המדרגה של העולל, הצריך יניקה וטיפול ילדותי. ומקור שורשה הוא מרום וניסה, יותר מכל חוקי החוויה המקיפים כל בעוז הענקי של ההכרח והקביעות שלהם. ההכרח והקביעות זה הדטרמיניות שבחוקי הטבע, שמקורם ושורשם ובספירות העיגולים. בתוך העיגולים עצמם, בתוך חוקי החוויה המוכרחים, בתוך חוקי הברזל האיתנים שאינם משתנים בפעולתם על גוי ועל אדם יחד, הפועלים את טובם על כל הרעים ומקדיחים בצד הבוער שלהם גם את הטובים והישרים. אולי מי שקרא את ספרו של הרמב״ם מורה נבוכים זוכר ששם כשהרמב״ם משווה את תפיסת העולם הפילוסופית לפי אריסטו בין תפיסת העולם שבה יש השגחה פרטית, שלגבי הפילוסופיה עלה הנושר מהעץ ונופל על האדמה, או אבן שנופלת מהאחר ודורסת אדם תוך תפילתו, אותו דבר. אין הבדל. בטבע זה אלו שתי תופעות זהות לחלוטין. כי למציאותו של האדם, למשמעותו של חיי האדם, אין שום יסוד. זה מה שהרב מזכיר כאן, שבחוקי הטבע יש השוואה גמורה בין כל הקיום לרעים ולטובים. בתוכיות פנימיות של אותם העיגולים רק היושר הולך ופועל, הינם הולכים לתכונת היושר ובשבילו. ההכרה המוסרית השלמה, כשהיא מתגברת, הרי היא מפלשת את נתיבה מבעד כל החוקים החוצצים, והם מבריקים בתוך העלתה ההכרחית המדומה את אור החופש המוסרי. ופלאים גדולים מתגלים לפי גדולת האמונה ויושר הלב, ממעל לכל חוקי ההכרח, גם בחוג הטבע המועד ומוגבל. וקל וחומר, שעולה היא ההוויה הלוך ועלו, ומקומה העיקרי מתפשט הוא מהלאה להגבלה הצרה של העברים החרשים, ותופסת היא את כל המערכת של החיים העצמיים שהם מלאים שכל ורצון, שנדיבות ויושר הם ממלאים את כל חללם. אשרי איש אשר לא עזב את עצמו בידי הסביבה המאפליה, ועיניו פקוחות לחזות בנועם השם המתגלה בעולמים היפים המתראים לעיני רוח טהורים. טוב, אפשר לסיים כאן?
שעשה את השיוך.
אז זה מה שהרב, איפה הדפים שלי, רמז עליו כשהוא כתב שמה בשורה 9, אמנם לפי הנסתרות לפני שניהם צודקים גם יחד, ועיקה הבדל בין הספירות דעיגולים ובין הספירות דקו היושר, ברוך הוא כנודע. כנודע. והכי פירוש לשון הגמרא בעזרת השם. וממאי דהי ובה השמש בית השמש הוא... פירוש הפרצוף, והי ותהר תהר יומה, פירוש העיגולים. דנודע כי הפרצוף של התפארת נקרא בשם שמש, כדעיתה במדרש. טוב, אני חייב כאן חצי מילה להזכיר ש כל המציאות כפי שאנחנו מכירים אותה מתפרשת בלשון המקובלים דרך עשר מידות שקוראים להם ספירות, והם מקבילים או מקבילים להם העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, גם העשרת הדיברות של מתן תורה, שאותם העניינים של מעשה בראשית הם מצד הספירות של העיגולים, בעוד שהעשרת הדיברות הם מצד העשר ספירות דיושה. אבל בנוסף לתיאור של המציאות דרך הספירות, בעיקר החל מקבלתו של האריזל בצפת, יש תיאור של של הדברים לא דרך שמות של הספירות, אלא דרך מה שהארי קרא להם פרצופים. עכשיו, פרצופים בעברית שלנו זה מילה קצת ככה בוטה, אפשר לומר, כן? המילה עצמה היא באה מהיוונית, וביוונית המושג הזה הוא מהווה, המשמעות שלו זה קומה שלמה של שיותר קשור דרך השפה של התיאטרון הטרגי היווני לדמות, שכל דמות בתיאטרון היווני הוא מייצג תפקיד מסוים או גורל מסוים. אז אנחנו לא בתוך התיאטרון היווני, אבל המילה פרצוף היא באה משם. אילו היינו עוסקים בצד הזה היה מקום להכיל את הדיבור, אבל אני רוצה לומר שבעברית פרצוף זה הצטמצם רק לפנים ומהווה איזושהי
קריקטורה.
זה יותר גרוע מאשר קריקטורה, אבל כאן מדובר בקומה שלמה שהיא מהווה מידה מסוימת של יחס של ריבונו של עולם אל עולמו. אז לפי עיקר הדברים, אף על פי שזה לא ממצא כלל את העניין, יש חמישה פרצופים שהם מקבילים לארבעת האותיות של שם הוויה עם השורש שלהם שהוא קוצו של יוד. ומה שהרב אומר כאן זה שישנה הבחינה של מה שבלשון הספירות נקרא תפארת, כן? שהוא בכינויו כאן נקרא השמש. אולי אתם זוכרים את המדרש שאומר ש בפסוק בבראשית כשיעקב יוצא מבאר שבע והולך הרנה, כן? אז וילן שם כי בא השמש. אז שהמלאכי השרת היו אומרים בא השמש, בא השמש, שעל ביאתו של יעקב שמידתו היא תפארת. אז זה כשאומר ביאת השמש הוא פירוש הפרצוף, והיינו הבחינה של החי וטהר, טהר יומה, כן? פירוש העיגולים. ונודע כי הפרצוף של התפארת נקרא בשם שמש כדעיתה במדרש שציטטתי לפני דקה. אמרו מלאכי השרת בא השמש, בא השמש, אתה שימשה, אתה שימשה, אתה שימשה, זה בארמית בא השמש. אין שם וקודם השבירה, הספירות דעיגולים נקראים בשם יום, כמבואר בכמה מקומות. אז העניין של השבירה אנחנו לא ניכנס אליו כרגע, אבל אם אנחנו אכן נתייחס למאמר הרב קוק ז"ל עם פירושו של הרב, אז אולי ניכנס אז בעניין הזה. והכי פירוש העניין, הלמד אם יבוא הזעיר אנפין, שזה הפרצוף של התפארת, כן, אז נעשה התיקונים דעיגולים במקומם, וחזר הדבר כמו דהבה קודם השבירה, כן, והתיקון מתיתה לעילה, זאת אומרת מלמטה למעלה. או דילמה ביאת אורו הוא פירוש תוספת אור דעיגולים דבינה, ומי ותהר, תהר גברה, פירוש תיקון הפרצוף דזרנפין, כלומר שעד רבה. אם בא תוספת אור מעליון בתחתון, אז התחתון ייתקן. ולכן פירש רשי, שיעור השמש ביום השמיני, היינו בבינה, כמפורש בתיקונים, ויתהר האיש עצמו וכו', פירוש תיקון העצמות דזרנפין, וכדברי התוספות, הדבר שווה. זאת אומרת, שאם אנחנו סופרים את הספירות מלמטה למעלה, אז יש לנו מלכות, יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, בינה. הבינה היא הספירה השמינית. כן? אז זה היום השמיני. כשאנחנו סופרים משם לצורך העניין, האם השאלה הנשאלת כאן מהבחינה הזאת זה האם התיקון הוא בא דרך מעשה האדם, או שמה התיקון בא דרך חוקיות הזמן. מה הדבר? אז אנחנו רואים שהשאלה נשאלת כי שניהם נכונים, שני הדברים הם נכונים. במדרגה מסוימת התיקון בא ממעשיו של האדם, אבל במדרגה מסוימת התיקון בא מכך שהגיע הזמן של התיקון. אבל צריך לקחת בחשבון שכאשר מגיע הזמן של התיקון, זה עדיין דורש מעשיו של האדם. זאת אומרת שיש לנו כאן העניין החשוב והמורכב של מצוות והזמן גרמה. זאת אומרת שמחוץ לזמן אין טעם למצווה, וייתכן שמחוץ לזמנה הדבר שהוא מצווה במצב מסוים הוא עבירה. למשל אכילת מצה בפסח זו מצווה, אכילת מצה ביום כיפור זו עבירה. זאת אומרת שזה לא בגלל שמעשה מסוים הוא מעשה חיובי בנסיבות מסוימות שהוא תמיד כזה. ישנם דברים, מצוות, שהן מה שנקרא בשפת חז"ל בקום עשה. זאת אומרת שיש מציאות כזאת שאתה צריך לקחת יוזמה, כן? זה קום ועשה. יש מצד שני מצוות שהן בשב ואל תעשה, אבל יש מצוות שהן בקום עשה, אבל שהזמן גרמן. זאת אומרת שמה שגורם לכך שהמצווה אפשרית ולכן מתעוררת החובה של המצווה, זה שהגיע זמן מסוים. וכאן אפשר להבין גם את אולי לפחות אני חושב ככה, שההבדל שמובא במסכת קידושין, שמצוות עשה שהזמן גרמה אנשים חייבים ונשים פטורות, כן? כשמגיע האור של יום השמיני בבוקר, אז האדם יכול להביא קורבנותיו, ויתהר האיש עצמו בהבאת קורבנותיו. זאת אומרת שהדיוק כאן נראה לי אפשר לומר שלא היום השמיני הוא שגורם לטהרתו, אלא זה שהוא יכול להביא קורבנותיו, זה מה שיביא לסופו של דבר לכך שאז יאכל מן הקודשים. אז אתם זוכרים שאנחנו בשעת הדברים למדנו שיש שלוש מדרגות: מעשר, תרומה, קודשים. אז מעשר הוא אוכל אחרי שטבל בתחילת בין השמשות, זאת אומרת שאף על פי שאנחנו עדיין נמצאים לצורך היום. ענייננו באותו היום שבו הוא עדיין היה תמה, אבל עכשיו הוא נתחר, אבל ביום עצמו אז אנחנו נמצאים עדיין באותו היום שראה את הטומאה, אבל עכשיו הוא טבל, אבל באותו היום עצמו הוא כבר יכול לאכול מעשר, שהמעשר הוא שייך לקדושה יותר קלה מאשר התרומה, אבל תרומה הוא עדיין לא יכול לאכול, על אף מה שמעלה התוספות מבחינתכם. הוא לא, הכוונת התוספות לא הייתה לומר שהוא כבר יכול לאכול תרומה באותו הזמן, אלא שמבחינת הקריאה של הגמרא אפשר להבין שאולי הייתה יכולה להיות סברה כזאת, לכן אנחנו צריכים לברייתא דצאת הכוכבים. כלומר שעדיין לא, כולם מסכימים לכך שתרומה זה רק בצאת הכוכבים. שלב השני, נגמר היום שבו הוא היה עדיין תמה, תהר יומה, ואז הוא כבר יכול לאכול מן התרומה ואין לו משהו שהוא צריך לעשות. ולכן אנחנו נמצאים כאן במסגרת שבה הדבר היחיד שפועל זה דווקא החוקתיות של הזמן. הגיע הזמן מסוים, זהו, מבלי שהאדם יצטרך לעשות דבר מסוים. אבל זו בעיה,
למרות שכבר כאילו הטבילה היא חלק, לא?
כן כן, אבל אנחנו ראינו שלגבי המעשר כדי לאכול הוא צריך לטבול, לגבי הקודשים מחר בבוקר הוא צריך להביא את הקורבנות, לגבי התרומה כביכול הוא לא צריך לעשות כלום, הגיע הזמן. אבל מה אנחנו אומרים? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, למה לא אומרים מצאת הכוכבים? כדי שיתברר וכמה שמלן וכפרה למעטבה. זאת אומרת שהסיבה שבגללה הוא יכול לאכול תרומה זה לא בגלל שיצאו הכוכבים, אלא שבגלל שאילו היה יכול הוא היה רוצה להביא את הקורבן. זאת אומרת שאף על פי שנראה כביכול שרק החוקתיות היא פועלת, בתוך תוכה בפנימיות אותו המצב של החוקתיות ישנו הרצון החופשי של האדם, אותו הרצון החופשי של האדם בנסיבות האלו, אילו היה תלוי בו הוא היה עושה. אבל יש גזירת הכתוב, למה? זה עניין אחר ללימוד, אבל יש גזירת הכתוב, קורבנות בבוקר לא בלילה. אז אני רק קורא את הסיום של הפסקה: והתאהר האיש עצמו, כלי פירוש תיקון העצמות בזיר אנפין, ודברי תוספות הדבר שווה. ומאי דהיו בה השמש ותהר ביית השמש הוא ממש פירוש הפרצוף, והי ותהר תהר יומה פירוש העיגולים, דלמה ביאת אורו הוא תוספת אור העיגולים כמפורש, ומה יתהר תהר גברה בפרצוף, והעניין אצלם טוב, צריך לתקן שמעני רשמתי את זה בסוגריים, אבל זה מתי ולא מתי, זה נושא אחר בקבלה שאני לא רוצה להיכנס אליו, כי על דבר עיכוב הכפרת אני ושייר, מה שקצת הסברתי בדרך אפשר, אך בנגלה דברי ראשי עדיפין, וזכות תורתו תגן עלינו בכפרה לה מעקבה, וסימן לדבר צאת הכוכבים אור שבלילה. זאת אומרת ש רק כמה מילי הסבר על השורה האחרונה, כשאנחנו אמרנו וחזרתי על זה שכפרה לה מעקבה פירושו שאילו היה יכול הוא היה רוצה, אני חושב שהוא רוצה אבל לא יכול, הדבר שהוא רוצה זה להביא את הקורבנות, אבל הקורבנות הוא יוכל להביא רק למחר בבוקר, ומה הם הכוכבים בלילה? הם אותו האור של המחרת שכבר יש לו רושם בזמן העכשווי, שהם מציינים ברמז את אותו הרצון ששייך לבוקר ושהוא מעוקר מלהגשים בגלל אותה גזירת הכתוב. זאת כשהסתיים היום ויוצא אור הכוכבים, אז אור הכוכבים זה אותה הבחינה של אור בלילה, ואותה הבחינה של האור בלילה הזאת היא כבר מייצגת, כבר מבשרת את האור של המחרת. סימן לדבר צאת הכוכבים אור שבלילה. אז אם אנחנו הופכים את הדף, זה כמו שהיו החלטות,
כן,
והגיע החלק השלישי של של השיעור. אבל אני מציע לכם בכל זאת שניקח קצת ממגיד תעלומה ונקרא משם כמה שורות. אנחנו לצורך העניין מהדף כאן, אנחנו נתחיל לקרוא מהעמוד השני. אין לך? אתה רוצה לומר שיש לך אוזניים? ומה נחמד ונעים הדבר שתלה התנה זמן קריאת שמה בשעה שהכהנים נכנסים לכל בתחומתם, כהנים שנטמאו וטבלו והעריב שמשן והגיע איתם לכל בתחומתן, זה דברי רש"י. הגם שלא הביאו כפרתן והנה אכילת תרומה מצווה היא, כמו שאמר רבי טרפון עבודה עבדתי, שרבי טרפון שהיה כהן. עם כל זה העובד עבודה זו בתומעה עובר את פי השם, כן הוא התורה ומצוות בעשות אותן כשעדיין תומת העבירות עליו לא יהיה לרצון לפני השם ועד רבה וכו'. והנה הכהן התמה כשעושה מה שמוטל עליו וטובלו לשם תהרה וצריך להביא כפרה רק שהוא מעוקב כפרה מחמת הזמן, כי עדיין לא העיר היום ואין המניע ממנו, כי הוא מסכים להביא תקף הכפרה רק השם יתברך מנעו מלהביא בלילה, הנה כפרתו לא מעקבה. כן הוא הדומה הבעל תשובה שמתהר עצמו, הגם שעבר עבירות שאינם מתקפחים עד שנפטר וכו'. אתם זוכרים? אם יחופר לכם האבון הזה עד תמותון, כמה דעת אמרת אם יחופר האבון וכו'. אם מקבל על עצמו בקריאת שמע באמת מסירות נפש לשם, ואין המניע ממנו רק השם יתברך, חפץ עדיין לאחיותו, הנה הוא מעוקב כפרה ברצונו יתברך שמו. הנה כפרתו למעקבה, ויכול לעסוק בעבודת תורה ומצוות תרומת הקדשים, ויוקבל ברצון. וידוקדק מאוד לפי זה לשון הגמרא מילתא אגב אורחי כמשמלן, כהנים אמת כאחלי בתרומה משעת צאת הכוכבים, והכמשמלן וכפרה למעקבה. הנה תיבות והכמשמלן מיותרים לפי הנ"ל, ולפי הנ"ל יונח. אתם רואים איך זה מקביל במדויק למה שהרב הסביר. דחכי קשיא, והכמשמלן רוצה לומר הוא הנרצה לנו לשמע אוזן גם בנידון דקריאת שמה דקפרה למעקבה, הגם שיש בידו אבון חילול השם וכיוצא דכתיב ב אם יחופר אבון וכו'. כיוון שקורא וקיבל עליו מסירות נפש, הנה הכפרה למעקבה הבן הדבר. אז אנחנו נסיים כאן.
פעם אחת אנחנו נעשה שיעור שלם, ייקח לנו כמה שנים, על הבני סיסטר.